עוד מעט צהריים, אנחנו ביום ראשון, י"ד באייר, תשע"ו, פסח שני לשנה זו. אנחנו נמצאים בספר הכוזרים, מאמר ראשון, אותיות צדיק ב'. כלומר, לפי דברי החבר בשיעור הקודם, אדם גדול מונה את החטאים שלו. זה מה שלמעשה מתברר. אדם שהוא באמת גדול, זה לא אדם שמסתתר מחטאיו, ולכן התורה מונה את חטא העגל, תוך כדי התהליך של קבלת התורה. באמת, יש שאלה, האם אנחנו יכולים בעצמנו, מתוך לימוד בדבר הזה, האם אנחנו יכולים בעצמנו למנות, לספור, לחפור בחטאים של עצמנו, לגלות אותם, אבל באופן כזה שזה ירומם אותם, ולא שזה יפיל אותם. לפי דברי החבר, זאת המגמה. התורה מונה את חטא העגל, היא לא מסתירה אותו, בגלל שעם ישראל היה במעמד של אדם גדול. אמרו נעשה ונשמע, הוא אלוקות. ולכן, לפי דברי החבר, אם אנחנו בונים על מעמד הר סיני, יש עוד דבר שצריך לברר. מי עמד שם מתחת להר סיני? אתם זוכרים? מי עמד?
כולם.
כולם. כולם זה לא רק גברים, גם נשים, גם ילדים, נכון? זאת אומרת, האם עבודת השם של האדם, של הגבר, היא דומה לעבודת השם של האישה? לכאורה, כולם עמדו שם. כולם אנשים גדולים, כולם עבדו את השם שם. האם יש דמיון בין שני סוגי הזהויות לבין עבודת השם המשותפת? בואו נראה את הדברים בפנים. אחרי שחבר מפרש את פירוש העובדה שהתורה כן כותבת את מעשה העגל, את חטא העגל, ולא מסתירה אותו, ומביא אותה להבנה של החטא הזה דווקא מייצג לא אדם שהוא שפל, אדם שהוא נפל, אדם שהוא איבד את ערכו, אלא ההפך, זה הגדלות שהתורה מפרנסת, מפרסמת, מבארת את חטא העגל. אומר לה הכוזרי, וזה באות צדיק ב', אמר הכוזרי, שים לב לחבר, שלא תדבק בך סלחנות בסיפור שבחי עמך, ותניח מרים, כלומר את החטא המפורסם, עם אלה המעמדות, מצד אחד יש מעמד הר סיני מרומם, מגדל, מצד שני, חטא העגל, כי אני שמעתי, אומר המלך, שבתוך כך של עצם המעמד הנפלא, הגדול, הנשגב הזה, עשו להם עגל ועבדו מבלדי השם. כלומר, למעשה חטא העגל, אומר המלך, אני מדגיש את חטא העגל משום שהוא נעשה בסמיכות למעמד הר סיני. אם הוא היה נעשה באיזה אירוע אחר אחר זמן, טוב, לאדם יש נפילות, לאדם בסדר. אפשר להבין פסיכולוגית, אפשר להבין נפשית, שאדם נופל, יש לו חטאים, אבל בסמוך למעמד כל כך נרגש, כל כך גדול, כל כך עליון, עד כדי כך שהעניין האלוהי, כמו שאתה אומר, הנבואה, חלה על כולם, זה מעיד על פגם. כי לא יכול להיות אדם שהגיע לכזו מדרגה, יחטא מיד באותו מעמד. זה לא מתקבל על הדעת. אתם מבינים את הקושייה שמקשה מלך הכוזרי, אומר לו, אתה מגזים, מה שנקרא, אדוני, הגזמת, אתה מסנגר על העם שלך, באופן קיצוני, אתה עיוור לשיטתך, לטובת העם שלך, ואתה לא מוכן להודות שיש פה נפילה עצומה. אני רוצה אולי לצטט דברי מהר"ל, לא נמצא לפניכם, אומר המהר"ל, וזה נראה שיש פירוט וסילוק לישראל בדבר בא מן השם יתברך מצד עצם ישראל. אומר המהר"ל, עצם זה שעמדו לעגל, זה מראה כאילו נוצר פירוט, נתק, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שאפילו היה לישראל חיבור לגמרי לקדוש ברוך הוא, מצד עצמם, כמו מצד השורש, מצד העצמיות. וידוע מדרש חז"ל, שביום שבו אמרו נעשה ונשמע, בטלה קללת הגירוש מגן עדן. חזרו למעמד האדם הראשון שלפני החטא, אלמלא חטא העגל, היו במעמד העליון, במעמד הראשוני של הבריאה, מושלמות לגמרי, כמו האדם הראשון. ממשיך המהר"ל ואומר לו, עשו העגל בראשית כאשר לקח השם יתברך את ישראל עם. זה לא היה מיד. ומיד שהוציאו אותם ממצרים ונתן להם התורה, עשו את העגל, דבר זה מורה בוודאי, כי יש כאן סילוק בפירוד לכאורה, כך אומר בן ערב מצווה. כן. כלומר, לכאורה נראה באמת שחל מהפך, חלה הקצנה בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא במעשה העגל. אומר החבר, תשובה מעניינת, אומר החבר, חטא שהרבו לגנותם עליו לגדולתם. נכון, הביקורת הקשה שיש של התורה ושל חז"ל על מעשה העגל, ולמרות שאולי היה כזה חמור, מתעלה האמת, זה בגלל גדולתו של העם. מפני שאני מצפה מהעם במצב כזה לא לחטוא. לאחר שאתה שומע הוכחה בלתי ניתנת לדחייה ורואה מראות אלוהים ושומע קול אלוהים מדבר אליך באופן אישי, החטא הזה הוא חטא עצום, עצום. בגלל זה באמת התורה מגנה אותו. התורה לא מתעלמת ממנו כאין עוד איזה חטא שהיה בדרך ביצאתה ממצרים, אלא באמת בגלל הגדולה והגדול הוא מי שחטאיו ספורים. כלומר, בעצם זה שאני ממקד את החטא הספציפי הזה עם כל חומרתו, למה אני מתמקד באיזה דבר? מה קורה שממקד אותי באיזה דבר? יש לי על הלוח כולו לבן ויש לי נקודה שחורה. כי זה בולט. כי בכללי הכל בסדר. יש פה איזה משהו שהוא מאוד בולט. אז אתה נמשך לשם, לכן באמת חז"ל מדברים, מדברים ומבארים וגוערים בעם ישראל על המעמד ההוא, על מעמד חטא העגל. אמר הכוזרי, עכשיו בכלל מה שנקרא נשפכת. זה מקנאתך העיוורת לעמך. ואיזה חטא חמור מזה. ואיזו מעלה תישאר אחרי זה. איך אפשר ליפול מאיגרא רמא לדירא עמיקתא, מכזה גובה לכזה תחתית. תהום, תחתית של תהום, של כמה שלא רק לדבר על עומק הבור, לא נוכל לתאר את העומק של חטא העגל. אומר הכוזרי, בראייה שכלתנית, בראייה הגיונית שיש לה מקום. דווקא בתוך המעמד הזה. זה פשוט לא ייתכן. זאת אומרת שהוא רוצה לטעון שיש איפה פגם. יש פגם אצל עם ישראל, במעמד עצמו, במעמד הנשגב, במעמד הר סיני, כשאמרו נעשה ונשמע, יש שם משהו פגום. ובפגום הזה שם נפלו. בסדר? אמר החבר, טוב, תשמע. נכון, על פניו הרגילות בשטחיות של הדברים, אתה צודק. אבל בוא רגע ונתעמק. אומר החבר, תן לי מעט, עד שעמד אצלך גדולת העם. בוא, תן לי זמן, ואני אסביר לך על איזה עם אתה מדבר. שם, בהר סיני. ודאי לי, לעד, יש לי גם עדות, למרות חטא העגל, ואפילו לאחר חטא העגל, להשם לקחם לא לחלק ולאומה מבין אומות העולם. עם כל זה, הרי באופן אוטומטי, מה היה אמור לקרות? אוקיי, זה מה שאתם רוצים, זהו נתק. לקחתי את הפוטנציאל הנבואי, לקחתי את יכולת הקרבה אל הקדוש ברוך הוא, ניתקתי מגע מכם, אלך לבחור לי עם אחר. נכון? מה עם ישראל מקבלים ציווי לאחר את העגל?
משכן.
אומר, החבר וחול העניין האלוהי על כעלם, כלומר, חל עליהם העניין הנבואי, עד שהגיעו כולם למעלת הדיבור. למרות חטא העגל, עם כל הנושא הזה של חטא העגל, כולם שמעו את הנבואה של הקדוש ברוך הוא. ועבר העניין לנשיהם, זה לא רק אצל הגברים, גם נשים והיו מהן נביאות. אחר שלא היה חל העניין כי באנשים יחידים מעד אדם. כלומר, באמת עד אדם, כן? כלומר, עד אליהם, מי אדם הראשון מעד? מעמד הר סיני. העניין של הקשר בין הקדוש ברוך הוא אל אדם היה בנבואה, היה אצל בודדים. כי הנה האדם, אלה האדם הראשון. היה שלם לגמרי. למה הוא היה שלם לגמרי, דעתכם? איך נסביר שאדם הראשון היה שלם בכל השלמות? יפה. אומר, חבר, כי אין מניעה בשלמות מלאכה לאומן חכם, הקדוש ברוך הוא עצמו יצר אותו, לכן הוא שלם. אין שם איזה פניחות, אין שם איזה פגמים. יכול בחומר שבחרו לצורה אשר רצה בה, ולא יקבו מעקד מבזק זרע עב ודם האם, ולא מהמזון והנהגה בשנות הגידול והילדות. כלומר, האדם הראשון לא היה כמו האדמים אחר כך, שהיו יצירה של שיתוף, אב ואם. אז לאבא יש בעיות גנטיות כאלה ולאמא דברים אחרים, כן? זה יוצר פגמים. האדם הראשון לא היה בו שום חיסרון. והשפעת האווירים והממות והארצות, כלומר השפעה שבאמת אנחנו רואים את זה בפועל, שהאקלים של המזון, שאזור מגורים משפיע על כל מיני דברים אצל בני אדם, אם זה בצבע העור, אם זה בסגנונות של אוכל, אם זה... זה משפיע. אצל האדם הראשון זה לא היה. הועילו בראו כמי שהגיע לתכלית ימי הבחרות, השלם בתבעיו ובתכונותיו, ברא אותו בגיל צעיר, מה שנקרא, אני יודע, חלק מחז"ל אומרים בגיל 20 הוא היה, כן, כשהוא נברא, ברא אותו כמו בגיל 20, עם כל התכונות, עם כל הכוח, עם כל מה שצריך, והוא אשר קיבל הנפש בשלמותה, הצד הפנימי, הרוחני, והשכל בתכלית מה שאפשר לטבע האנושי, והכוח האלוהי אחר השכל, רצוני לומר, המעלה אשר בית בן באלוהים ברוחניים, וידע אמיתות בלי לימוד, אלא במחשבה קלה, כלומר כל זה באדם הראשון. הקדוש ברוך הוא נתן בו את כל התכונות, את כל הפוטנציאל, להיות מה שנקרא מושלם. בלי לעמוד, אלא פשוט באופן טבעי. הוא כבר נקרא אצלנו בן אלוהים, כלומר הוא דומה ממש, צלם אלוהים עשה את האדם, הכוונה היא לאדם הראשון. והוא וכל מי שדומה לו מזרעו בני אלוהים, כלומר, וכל מי שנמשך בצד הרוחני אחריו, כלומר, בהקשר ליכולת הנבואה, לפוטנציאל הנבואי, הדבר האלוהי, זה נקשר בו, לכן נקרא בני אלוהים, בסדר? מה פירוש בני אלוהים מוכר לכם? כלומר, צאצאי האדם הראשון שהסגולה הזו עברה בתוכם, הם נקשרים אל הדבר האלוהי, כלומר, אל היכולת הנבואית. נו, מה אתם אומרים? ועולים בנים רמים. ולא היה מהם ראוי להיות במקום אדם, אלא הבל. כלומר, היה רק אחד מבנים שקראו לו הבל, שהוא באמת אכן נדבק בו היכולת הפוטנציאלית להיות קשור לקדוש ברוך הוא בדיבור, כלומר, מצד הנבואה. לפי שהוא דומה לו. וכאשר הרב קין, אחי מקנאה על המעלה הזאת, נתן לו תחתיו שט. קישת לאלוהים בן אחר, כן? נכון? כך אומרת חווה. וממילא היה לו לסגולה בלב, כלומר הוא משט, כן? היה מה? כאילו עיקר האנושות. בסדר? זה אמיתי? וזולתו, כלומר כל שאר בני האדם שהיו בעולם ונולדו, היו הרבה בנים. ובנות, מה איתם? כקליפות וכסולת. כלומר, זה כמו שדיברנו על קליפה ופרי בתנים. כן, הם היו קיימים, אבל זה כמו עטיפה, זה משהו חיתוני. בפנים, אותם היכולות הפוטנציאליות שיכולות לבוא לידי ביטוי בדבר האלוהי, בנבואה, לא היה קיים בהם. אז לא שהם פסולת, שאנחנו זורקים לפח ושלום, אלא התכלית שלהם שונה. אז שאני מאמין שני דברים, כן, זה ליד זה, הם לא בעלי אותו ערך, דוגמה. אני אקרא דוגמה את המקום הכי מקודש לעם ישראל. מה הוא? בית המקדש, נכון? גם בתוך בית המקדש יש מדרגות. קודש הקודשים הוא קודש הקודשים. הוא השיא. אבל קצת לפניו, זה רק קודש. זה הערך רע. כלומר, מה? אין שם... יש! אבל זה ערך אחר. ערך אחר. שיוצאים מן המקדש החוצה ומגיעים לירושלים, ירושלים קדושה מכל הארצות, אבל ירושלים נכנסים לבית המקדש, זה כמו קליפה ופסולת. כלומר, לא שאנחנו מזלזלים באומות העולם, אלא יחסית לרעיון הנבואי, הרעיון של דבר השם המדבר עם האדם, לא שייך בהם, לכן מבחינה ערכית פנימית סגולתית, הם שונים. וכסגולת שט ואנוש, וכך נמשך העניין לנוח ביחידים שהיו לב, כלומר, כמו הלב שמחיה את כל הגוף, כך היו הבודדים הללו מחיים את העולם, דומים לאדם ונקראים בני אלוהים. איך הם באים לידי התואר הזה בני אלוהים? להם השלמות בטבעים ובתכונות. יש להם יכולת להיות שלמים בתכונותיהם, ובה יכולת להתנבא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואריכות הימים וחוכמו ויכולת, לא. ואכן אומר פה, שימו לב, ובשנותיהם הוא המניין, כלומר מניין הדורות שאנחנו רואים בתורה, מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, זה מניין השנים למה, וזה מאוד חשוב. שאנחנו אומרים שהיום 5,740 וכו', כן? לבריאת העולם, למה? לפי מה מונים את זה? לפי, אומר החבר, דבר מדהים, הוא אומר, לפי שנותיהם הוא המניין מהאדם עד נוח ורחם מנוח עד אברהם, שנותיהם של מי? של הלבבות, של אותם היחידים. כלומר, היו כאלה אולי שחלו יותר, היו כאלה שהולידו, הם לא מופיעים ברשימה. כלומר, מה שהרשימה בתורה היא כתובה, אלה לאנשים שהיה להם ביטוי שהשפיע על המשכיותו של הקשר האלוהי עם האדם, כן? והיה להם חלק מתהליך של העברה מאב לבן, את הרעיון של השלמות, את הרעיון של דבקות בקדוש ברוך הוא. לא אצל כולם זה צלח, ולכן הם יורדים מן הרשימה. אז מה יש לנו? יש לנו את אדם הראשון, יש לנו את הבל, נהרג, מרצח, שד, משד, נוח. כל מה שהיה באמצע, זה ירד. אבל התורה מתארת את השרשרת שמי שבאמת היה לו פוטנציאל, הוא הביא אותו למימוש או לא, הוא ירד. הביא, נשאר. אז מניין שאנחנו מונים של העולם, זה על פי הנשארים, על פי אלה שאיבו לב, כפי שהם הביאו את הסגולה, את החומר הפנימי הסגולי. כמה למעשה בחלק הזה, בקטע שלנו, כלומר, תהיו צדיק ב', צדיקי, אנחנו מבארים למעשה סוגיה שאנחנו קוראים לה סגולת ישראל. אבל בלי פלאות, מאיפה באה ההבהרה, ציור התמונה של סגולת ישראל? מתוך חטא העגל. התחלנו עם חטא העגל, נכון? והחבר לוקח אותנו למסע היסטורי בדרכי האנושות לאחור, ובתוך זה מתבררת סגולת ישראל, כי מלך כוזר הוא בא לבטל לגמרי בטענה שלו את כל הסגולה של עם ישראל מאז אדם הראשון עד לאותו חלק. כי הוא טוען, יש פה פגם תחילי, פגם ראשוני. כי זה עבודה זרה, נראה כי עבודה זרה הדבר בצורה החמורה ביותר שיש. כל המעשה ריאל בחלק הזה, בהודיעות הללו, פותח ברעיון. שזה שהתורה מתעדת את החטא, היא זאת שמעידה על הגדולה. כי החטא הוא כמו קטם גדול שבולט על רקע הלבן. החטא של עם ישראל בולט דווקא על הרקע המעלה העליונה שיש להם. ובנת שתבין את המעלה הגדולה שיש לעם ישראל, אז בא אריאל ומונה מה? לאחור את השורש, מאיפה זה התחיל? מי אדם הראשון ועד עליהם חוטאי העגל שהם צאצאים של האבות. נכון, לא בכל אחד התגלתה התכונה הזו, הסגולה הזו, סגולת האבות. אבל זה עובר בירושה לאלה שראויים, רוחנית, מוסרית. יש מי שנדחה, כמו הערב רב, שלושה, והערב רב סימלו את אותם אנשים שהיו בדורות הראשונים, בין לבין, שהסגולה לא דווקא בהם. כלומר, הבחירה בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, למרות חטא העגל, ונותן להם משקל אחר כך, זה נובע לא בגלל, אלא בשל היותם שייכים לשורש של אדם הראשון. כמו כולם, אלא שכולם סטו מהרצון האלוהי, מהיכולת הנבואית, מהרצון של השלמות, מהשאיפה לשלמות. לכן, שתם מצבים שבהם יש סגולה למישהו. אבל הוא לא מביא אותה עד הביטוי. הוא לא שולט בה, הוא לא רוצה בה אולי. ולכן הוא פורש ממנה, היא פורשת ממנה. אבל עם ישראל, כאשר יש לו, כן, את הממד הזה, הסגולי הזה, למרות שהם נפלו מיד, כשהם נקראים למשכן, מה זה? תומים. לכן עד כדי כך, שזה מבלבל שחזר אמרו, שנקראים לעגל, תומים. כאלה משכן, תומים. מה הולך? כן? זה משהו כזה. כי בתוך תוכם, גם מעשה העגל לא הייתה כפירה בקדוש ברוך הוא. על פניו זה היה נראה כאילו עבודה זרה. אבל כבר דיברנו על זה בעבר בכמה נושאים שונים. מטרתם היה לא להחליף את הקדוש ברוך הוא, מטרתם היה להחליף את משה רבנו, את השליח. שליח, בסדר, שליח אפשר להחליף. אין בזה. אמנם יהיה בזה נגד רצון השם. זה לא היה רצון השם, זה היה ניסיון, לא צלחו אותו. אבל אמונתם בקדוש ברוך הוא לא התערערה, נשארה שלמה כפי שהיא הייתה. אלא צורת התקשורת, חיפשו להם בערוץ אחר. ממילא, זו גדולתם. לכן התורה רושמת, כותבת, מבארת ומפרשת, וחז"ל לא חוסכים את דבריהם כנגד המעשה. כי הוא בולט, הוא לא שייך, הוא שונה, הוא מוזר, הוא לא מאפיין. בסדר? לכן חטא העגל, כמו שאמר, קודם בן הכוזר, שכאילו הכוזרי עף על עצמו, בלשון של החבר'ה, להגיע לעם ישראל ולספר, זה לא נכון. יש לנו משהו חשוב, ואנחנו נסיים את השיעור. רב חיים מוולוז'ין, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, כשאנחנו מסתכלים על אחת הדמויות המערצות הגדולות שיכולות להיות לנו בעם ישראל, מי אנחנו נבחר? משה רבנו. משה רבנו. כן? משה רבנו, אדם, ילוד, אישה, שעולה לשמיים, וברור, מדבר איתו, מוריד לנו תורה. זה מהלך גבוה שאנחנו יכול להגיד. כן? אם אנחנו נעשה השוואה בין משה רבנו לאדם הראשון, מה אתם אומרים? מי גדול ממי? בפשטות אדם הראשון. אני אקרא לכם. אומר רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער א' עוד ח"ב, כי טעמי המצוות עד תכליתם לא נתגלו עדיין לשום אדם בעולם, אף למשה רבנו עליו השלום. אפילו משה רבנו, טעם, שורש, סיבת המצווה הזו, מצוות עשה או מצוות לא תעשה, לא התגלה למשה. הסבר המצוות כן, אבל השורש שלהם לא. ממשיך רב חיים מוולוז'ין ואומר, רק לאדם הראשון קודם החטא. והוא היין המשומר בענביו משל שבבראשית. כלומר, האדם הראשון ידע את סיבת כל דבר ודבר. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא אותו? מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות או שלא לעשות? לכן מעלתו של האדם הראשון היא גדולה ממעלת משה רבנו. והדבר הזה, הפוטנציאל הזה, הקשר הזה, נשאר בעם ישראל מלמד. לכן עם ישראל מוגדר אצל הכוזרי כל הזמן כלב לאומות, כמי שמחיה את כל המציאות. ממילא, ממילא, כאשר הלב חולה, okay, כל הגוף סובל. כאשר יש תקלה חמורה ככל שתהיה, אפילו חד פעמית, כי מעשה הרגל היה חד פעמי, הוא עושה רושם גדול הרבה מעבר למה שהוא באמת. נכון, זה בגודל הציפייה. אבל מצד האמת, הוא לא כך. הוא לא כזה. ומי שרוצה לעיין בהרחבה, נא לעיין. בחטא העגל, ספר שמות, פרשת כי תישא, בדברי להמשך הקדוש, הוא מרחיב את זה בצורה יפה מאוד, תבורכו מפי עליון, כל טוב.